שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, באולפן כאן איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום איתן.
אז כמו בכל השבועות האחרונים, העיניים של כל ההורים בישראל נשואות למשרד החינוך, ולהחלטה מתי ואיך נפתחת שנת הלימודים אחרי הסגר. אלא שתחקיר של כתב החינוך שלנו, ליאור דטל, בגלה שדווקא בשיא המשבר, הממונה על הלמידה מרחוק הוחלף בבכיר אחר, נטול ניסיון בחינוך, ואילו אחראי על הכשרת המורים, שגם אותם צריך עכשיו עם כל הקפסולות, נדרש לעסוק במשהו אחר, עידוד הגיוס לצהל. ליאור יהיה איתנו כאן כדי לפרט מה הוא מצא בתחקיר הזה.
בימים אלה נראה שאין בישראל איש עסקים שלא מתנפל על ההזדמנויות העסקיות באיחוד האמירויות. כבר נסו וחזרו לשם משלחות של בנקאים ותעשיינים, ועכשיו הגיע תורו של ההייטק. הבוקר יצאה משלחת של קרן הסיכון JVP, ובשבוע שעבר היה שם השותף המנהל של קרן הסיכון א', מייקל אייזנברג. אלא שיחד עם האופטימיות והפוטנציאל, אייזנברג חזר מדובאי גם עם הזרות. למשל, אם תהיו אגרסיביים מדי עם אמירתיים, זה לא יעבוד. או במילים שלו, שוויה שוויה, אנחנו נדבר איתו על זה.
אמריקה תבחר נשיא חדש, או שאולי תשמור על הנשיא הנוכחי, בעוד 8 ימים בדיוק. אלא שבפעם הראשונה הציבור שם מצביע גם לפני יום הבוחר, וכבר עתה ישנם תורים ארוכים בקלפיות וגם קצת דרמות. בפלורידה למשל, הדמוקרטים יצאו לבחור קודם בקלפיות הללו, אבל עכשיו מגיעים הרפובליקנים. אנחנו נתעדכן על המצב בסקרים ובקלפיות שם.
כחלק מהמאבק במשבר הכלכלי, בנק ישראל העמיד ביום חמישי האחרון לבנקים קו אשראי לעסקים בריבית נמוכה, אפילו ריבית שלילית. אבל במקביל גם הבנקים מתכוונים כנראה להפסיק בסוף השנה הזו את דחיית החזרי המשכנתא, סידור שהחלו בו בעקבות הקורונה, ואנחנו תכף נדבר על המשמעות של ההחלטות האלה. אנחנו מתחילים.
שלום למייקל אייזנברג.
שלום וברכה ושבוע טוב.
שבוע טוב גם לך, אתה שותף מנהל בקרן א', קרן און סיכון, השקעתם בשורה של חברות ידועות, למונייד, ווי וורק, אחד המשקיעים הראשונים, אבל אנחנו מדברים כי אתה חזרת לא מזמן מביקור בדובאי, באמירויות, ואנחנו יודעים שמשלחות של ישראלים יצאו לשם וחוזרים משם ומנסים לעשות עסקים, ובנקאים כבר נסעו וחזרו, ותעשיינים נסעו וחזרו, ופוליטיקאים נסעו וחזרו, ועכשיו בעצם תור של הייטק, אנחנו יודעים גם על משלחת של JVP שנוסעת או הגיע בשעות אלה לביקור בדובאי. אז קודם כל, איך התרשמת מהביקור שלך שם בכל מה שקשור אל האמירתים בכלל, ובאופן ספציפי בעניין שלהם בהייטק וסטארט-אפים?
אז חזרתי באמת שבוע שעבר ביום שלישי בערב, ופגישה שהייתה יחסית שקטה בהתחלה. היינו קבוצה קטנה של אנשים, פגשנו שם אנשים גם רמי דרג, אבל בעיקר אנשים מאוד מאוד נחמדים, מאוד אינטליגנטים, מאוד מכירים באופן מפתיע את מה שקורה בישראל, והם נמצאים באיזשהו מעבר, היה כלכלת נפט מעולה 50 שנה, והם עכשיו עושים מודרניזציה של הכלכלה שלהם, ואני חושב, כפי שמישהו אחד אמר לי שם, יש 3-4 מקומות בעולם שאפשר למצוא טכנולוגיה מתקדמת, באמת הסיליקון בניו יורק, בתל אביב, ואולי בסין, כן? ואנחנו הכי קרובים אליהם, הם רוצים לעשות שיתופי פעולה עם הטכנולוגיה הישראלית, ואני חושב שיש לנו המון גם מה ללמוד מהם, התשתיות שם מדהימות.
תשתיות של מה? כבישים, גשרים, הכל. בתים?
כבישים ראיתי... רכבת עילית ראיתי, נמלים, הכל מתוקתק, גם רמת השירות שם מדהימה, והיו שיחות מאוד מעניינות קונקרטיות, יצא מזה עסקה, אני לא יודע, גם צריך פרופורציות בחיים, כן? ארצות הברית זה שוק של 400 מיליון אנשים, אירופה כמעט אותו דבר, איחוד האמירויות זה בקושי 20 מיליון, כן? אז אני לא בטוח שזה יהיה היעד הכי מבוקש, כשוק נוסף לרוב הטכנולוגיות הישראליות, אבל הזדמנות בטח שיש שם.
אבל זה העניין, אני מסתכל לפעמים על התמונות בטלוויזיה, וזה נראה מקום מאוד מאוד מודרני, מקום, כמו שאתה אומר, מאוד מתוקתק. הכל יושב שם טוב, יש שם איים מלאכותיים, יש שם הרבה מאוד דברים מאוד מתקדמים, שאצלנו מדברים עליהם הרבה, אבל לא עושים אותם. והשאלה אם יש עוד מה למכור להם, או שהם מסודרים.
הוא מקום מאוד... לא מתקדם טכנולוגית יחסית. אמרו לי כמה וכמה אנשים שם שהבנקאות הדיגיטלית מפגרת אחרי רוב העולם. והם רוצים להיכנס לביוטכנולוגיה, לטכנולוגיות רפואיות.
אבל הם מתעניינים כרוכשים של טכנולוגיות במוצרים ושירותים, או כמשקיעים בחברות שמפתחות את הדברים האלה, ודרך זה אפשר להרוויח כסף?
אני חושב גם וגם, וגם פרויקטים משותפים, אבל אני רוצה לחזור צעד אחורה. כשהתחלת את השיחה, אמרת, משלחות על משלחות על משלחות יוצאות לשם, כל מיני אנשים מצטעמים שם גם כן. אני קצת מפחד מהבעלה הזאת, לצורה לאיחוד אמירות. תמיד כל דבר חדש ונוצץ, מושך עניין, ובמיוחד בישראל. אבל קודם כל צריך לבנות יחסים, צריך לבנות אמון, צריך לבנות יחסים בין אישיים, בין האנשים, וצריך לגשר על 50 שנה של ניתוק. ולכן, שוויה שוויה, לאט לאט, אני מאוד מאוד מודאג מכל מיני משלחות מישראל שנוסעים בשם ומהר מאוד רוצה לעשות את העסקים, לדפוק עסקה.
אתה יודע, זה מתחבר לי לזה שבזמנו, אחרי השלום עם מצרים, אז דיברו באמת הרבה על מפעלים משותפים והעברת פעילות ייצור לשם ופרויקטים וכו', ולא הרבה קרה, בסופו של דבר זה נשאר די קר. העניין הוא שעם מצרים אולי יש לנו גם שכנות וגם אולי הרבה שנים של עוינות שהייתה לפני הסכמי השלום. עם האמירתים אין לנו באמת איזה ניסיון של עוינות, כלומר אף אחד לא שונא אותם, הם לא שונאים אותנו, אף אחד לא הרג לאף אחד אף אחד, אז אולי שם זה דווקא אמור לזרום מהר יותר?
תראה, אני עכשיו גמרתי את הספר השלישי בסדרה של הכלכלה ותורה, והוא נקרא שבט שואג, ומדבר שם על כלכלת אחווה, כלכלה של שבטים. איחוד האמירויות זה כמו משפחה אחת גדולה, והכל נעשה שם בסיס אמון. כבר אמרתי לכמה אנשים שמישהו שם אמר לי שהם לא יודעים כל כך לפתור בעיות בבתי משפט, כי זה הכל הבסיס אמון. לא צריך כל כך בתי משפט שם.
אנחנו יכולים לייצא להם עורכי דין, יש לנו בשפע, מייקל.
אני מעדיף לא לקלקל אותם. אז, ולכן, אנחנו צריכים לאט לאט קודם כל לוודא שהם ירוויחו כסף, ואנחנו נהיה ישרים וישרים איתם ונבנה איתם אימון. זה ייקח זמן, הכל טוב, שום דבר לא בורח.
כן, אגב מייקל, יש איזו נטייה לפעמים בישראל לתאר שיתופי פעולה עם מדינות אחרות לפי הנוסחה, אתם תביאו את הכסף, אנחנו נביא את השכל. נשמע מאוד שחצני וככה, אני לא יודע מה זה עושה לצד השני כשאומרים לו אנחנו צריכים לך רק את הכסף שלך. אתה מרגיש שזה סוג של דיאלוג שמתנהל בין אנשי עסקים מישראל לאמירתים?
אני לא הייתי בשיחה כזאת כשאני הייתי שם, אני לא יודע מה אנשים אחרים חושבים, אבל אני מאוד מכבד את האינטליגנציה שלהם, אני מאוד מכבד את היושר שפגשתי שם. אני מאוד חושב ששיתוף פעולה זה היסוד בכינון היחסים האלה לטווח ארוך. וצריך לחשוב לטווח ארוך. הכל צריך לחשב ולחשוב עליו לטווח ארוך. לא איך גוזים קופון, לא איך עושים עסקה, זה לא מעניין. ואתה יודע, יש שם sovereign wealth funds, כן? עקרונות לאומיות מאוד גדולות מצד אחד. מצד שני, אני אומר שוב פעם, התשתיות שם מדהימות, וצריך גם להביא את זה לפה. הלוואי עלינו, כן, שהרכבת הקלה בירושלים תיבנה כמו שהם בונים שם, הלוואי עלינו. יהיה פחות פקקים איפה שאני גר בירושלים.
כנ"ל גם לגבי איים מלאכותיים, נראה לי שיש לנו מה ללמוד מהם.
יש הרבה מה ללמוד מהבני דודים שם.
יפה. טוב, אז עם העזרות וההמלצות האלה, מייקל אייזנברג, תודה רבה לך.
ביי.
תודה רבה. איתן, אז בעוד 8 ימים, הבחירות בארצות הברית, אנחנו רואים את הסקרים לאורך כל מערכת הבחירות הזו, שבהם באמת ג'ו ביידן מוביל על דונלד טראמפ, אבל כל הזמן מזכיר לי שבזמנו גם הילרי קלינטון הובילה על דונלד טראמפ, ובסופו של דבר היה ניצחון של טראמפ, ואנחנו כבר יודעים שיש כבר משהו כמו 50 ומשהו מיליון אמריקאים שהצביעו.
בפועל.
בפועל, כן, הלכו, מותר שם להצביע לפני, אתה לא צריך לחכות כמו בישראל ליום הבחירות עצמו. והשאלה היא, מאיפה יכולות לבוא ההפתעות, אם יבואו, מה אנחנו רואים בינתיים?
תראה, מישהו ניסח את זה יפה, וכולם, והוא אמר דבר כזה, הפתעת אוקטובר זה שאין הפתעת אוקטובר. זאת אומרת, כולם ציפו שטראמפ יביא איזשהו סיפור מוטרף לחלוטין, או איזשהו משהו שיצליח, כפי שהוא הצליח לעשות בעבר,
להעביר... הוא הביא שלושה הסכמי שלום למדינת ישראל.
זה לא מה שמעניין את האמריקאים. זה לא מה שמעניין את האמריקאים. אבל כמו שהוא הצליח בעבר, במקום לדבר על מדיניות ועל פוליטיקה ועל תפיסות עולם ועל מה עושים וכן הלאה, הוא הצליח לדבר על קלינטון והאימיילים שלה ולהסניע אותה לכל אמריקה ולטעון שהוא ייבש את הביצה. כולם ציפו שהוא יעשה את זה גם עכשיו. למעשה הוא ניסה לעשות את זה באימות שהיה בסוף השבוע, האימות האחרון, השלישי והאחרון בינו לבין ג'ו ביידן, עם סיפור על טלפונים ולפטופים שבהם יש מידע מפליל לכאורה על מעשים לא חוקיים, שחיתות של הבן של, של, של ביידן, אבל זה לא תפס. איכשהו אנשים מתרשמים שאוקיי, הוא תמיד מנסה להוציא את השפנים האלה, הוא הוציא שפן שאין פה שום דבר.
אגב, הוא גם נסה כל הזמן לחזור ולחזור על סליפי ג'ו, קורא לו ישנוני. אגב, ניסה לגרור אפילו את נתניהו לזה, ואמר לו, נראה לך שסליפי ג'ו היה מביא כאלה הסכמי שלום, וביבי באלגנטיות חמק מהשאלה.
ונכון להיום, ההפתעה של אוקטובר זה שדונלד טראמפ, שבסך הכל חזר עם הרבה מאוד אנרגיות אחרי המחלה הקצרה שלו עם הקורונה, והוא מסתובב בכל ארצות הברית, ונועם בכל מיני מפגשים שלו ושל התומכים שלו, אבל הוא לא מצליח לשנות את המגמה. נכון לאתמול, כשלוקחים 40 אלף תסריטים שונים של כל המדינות וכל האלקטורים וכל המנגנון האמריקאי לבחירת הנשיא, אז ב-86% מהתסריטים האלה ביידן מנצח, ורק ב-13%, זה באמת לא הרבה, זה כמעט 90-10 מהתסריטים, טראמפ בכל זאת ברגע האחרון מנצח. זה נכון גם לסנאט על שני הבתים שלו, גם לבית הנבחרים על שני הבתים שלו, גם לקונגרס וגם לסנאט. נכון להיום, זה נראה על פי הסקרים שהדמוקרטים לוקחים את כל הקופה בארצות הברית. גם את הנשיאות, גם את בית הנבחרים וגם את הקונגרס וגם את הסנאט. אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה, אבל הזמנים מתקצרים מאוד. פעם אחת ופעם שנייה, באמת כמו שאמרת בפתיחה שלך, 50 מיליון אמריקאים כבר הצביעו, ואנשים מנסים להעריך פחות או יותר לאיזה כיוון הם הצביעו, והם מרגישים שם שלדמוקרטים יש רוב משמעותי, אבל זה אותם אנשים שבסופו של דבר היה להם אנרגיות ומעורבות גבוהה, ודווקא אם תיקח מדינה כמו פלורידה, שהתחילה חזק מאוד עם דמוקרטים שהתייצבו לפני הזמן, שזה דבר שונה ולא מוכר בהרבה מדינות, וגם לא אצלנו, שאפשר שבוע לפני הבחירות כבר לשלוח את זה בדואר, או להגיע פיזית לקלפי אלקטרונית, או כל מיני פטנטים כאלה ואחרים, זה התחיל דמוקרטי. עכשיו רואים למשל בפלורידה את הרפובליקנים מגיעים לקלפי במצב רוח מרומם ומצביעים גם כן, אז יש פה פתאום איזו התאוששות לפחות בתורים של ההצבעה המוקדמת.
אגב, יש איזה משמעות לחשיבות של מי סגן הנשיא? כי ראיתי שיש עכשיו כמה חולי קורונה חדשים סביב מייק פנס, סגן הנשיא. הריס נשמעת כזו מאוד אנרגטית וזה ככה, איזה קול חדש ורענן. זה גם כן שווה משהו, או שזה אחד משהו... מול אחד וזה בלי הסגנים?
כיום כבר במונחים של הדמות עצמה זה כבר לא כל כך משנה. זה הרי הסיפור של, זה כמו אצלנו, כן ביבי או לא ביבי, זה טראמפ או לא טראמפ. זה בעצם כן. הסיפור שרצתם. זה שמספר אנשים סביב סגן הנשיא כנראה נדבקו בקורונה, בעצם זה רק מזכיר לכל הציבור עוד פעם את הכישלונות של טראמפ בכל הסיפור של הקורונה, שהוא התכחש לזה בהתחלה, מזער
וצמצם. הוא ממשיך אגב לעשות לזה מינימייז,
והוא ממשיך לעשות את זה כל הזמן. ומה שאתה רואה גם, אתה כבר מתחיל לראות מלחמות פנימיות בתוך המחנה הרפובליקני, זאת אומרת, בתוך הצוותים של טראמפ ובתוך הרפובליקנים, אנשים מתחילים להגיד, רגע, אם באמת זה הולך לכיוון של הפסד, אז מתחילים לשלוח האשמות אחד לשני ולהצבעות, ואנשים מתחילים להתארגן ולחשוב מה אני עושה במקרה של הפסד, איך אני מצמצם את הנזקים שלהם. זה נראה כרגע כאילו שזה הולך רק בכיוון אחד, אבל כמו שאמרת, ככה זה גם נראה לפני 4 שנים עם הילרי קלינטון. נכון שההובלה, לפחות בסקרים, היא משמעותית יותר ממה שהיה לקלינטון 8 ימים לפני הבחירות, ונכון גם שהסוקרים אז גילו שהם עשו שורה ארוכה של טעויות שיטתיות, של טכניות, של להעריך למשל לבנים שאינם בעלי, שאינם בעלי תואר אקדמי וכל מיני בעיות מדגם כאלה ואחרות, והטענה היא שהם תקנו ותקננו את זה בארבע שנים האלה, כך שהסקרים אמורים להיות יותר מדויקים הפעם.
טוב, בוא נתקיל אותך.
אבל זה לא נגמר עד שזה לא נגמר.
איתן, בוא נתקיל אותך.
יאללה.
על מי אתה מאמר?
אני מאמר על ביידן.
אוקיי, טוב. אז יש לנו ממש מעט זמן כדי לראות אם האימור שלך מוצלח, אחרי זה נסגור את התשלום.
אז סמי, ביום חמישי שעבר, נגיד בנק ישראל ובנק ישראל, והפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, פרסמו שורה של החלטות ותוכניות בשביל לעזור לסקטור הפרטי להמשיך להתמודד עם הסגר ומשבר הקורונה. הם נתנו למשל לבנקים קו אשראי שאותו הבנקים יוכלו לתת בריבית די אטרקטיבית ודי נמוכה לעסקים, כולל עסקים קטנים. זה נראה מעניין ולא רע. האם אתה באמת חושב שזה יעזור?
אז זהו, אז מה שהחליט נגיד בנק ישראל זה לספק לבנקים קו אשראי של 10 מיליארד שקלים בריבית שלילית, מינוס 0.1. לראשונה בתולדותיו בעצם הוא אומר לבנקים, אני אתן לכם 1,000 שקלים, אתם תחזירו לי רק 999 שקלים. זה קורה בכל מיני מקומות בעולם, היה גם באירופה, גם ביפן, אצלנו זה אף פעם לא קרה, אבל ממקדים את זה רק בסקטור אחד. ובתנאי שתעמידו את ההלוואות האלה לעסקים קטנים וזהירים. מזהים את העסקים האלה כבאמת הבטן הרכה של המשבר הזה, הרבה מאוד עצמאים, הרבה מאוד עסקים קטנים נופלים בין הכיסאות, לא עונים לשום קריטריון, ואתה גם יודע שכל עסק קטן כזה שנופל, אז זה מקום עבודה אחד לפחות שנגרע, ואם יש 2 או 3 עובדים, אז תכפיל את זה במספר האנשים, ואתה תגיע למספר די גדול. לכן אומרים, בוא נטפל בהם באמצעות אשראי מוזל. בנק ישראל מעמיד את קו האשראי הזה, ואומר לבנקים, אתם תקבלו את זה בתנאי שהאשראי, שהריבית לבנק, לעסקים, לא תעלה על פריים פלוס 1.3, היום זה יוצא 2.9%. זה קצת פחות מהריבית שהם משלמים אנשי עסקים או עסקים הקטנים במלא. והשאלה פה, יצא לי לדבר עם איזשהו בנקאי, והוא אומר, תשמע, אני לא צריך כל כך את הקווי האשראי הזולים האלה, כי בסך הכל הכסף היום הוא זול. אני יכול לגייס פקדונות, הרי אתה יודע שאם אתה עכשיו שם כסף בבנק, הבנק נותן לך ריבית זעומה, והוא יכול להשתמש בכסף הזה כדי לתת אותו. הבעיה היא אי-הוודאות המאוד מאוד גדולה של אותם עסקים. זה לא קשור למחיר, יותר עשירית, פחות עשירית, זה לא חשוב. זה השאלה היא, אם יהיה עוד סגר, היא הרבה יותר חשובה מהשאלה, האם אתה יכול להקל עליו קצת בתנאי האשראי.
נו, אז הבנקאים פה בבעיה מבחינתם, קשה להם להעריך את הסיכון של העסקים הקטנים והזהירים האלה. הנושא של המחיר פחות מטריד אותם, ממילא יש להם כסף מכאן ומכאן. אז הם ייתנו בסופו של דבר את האשראים האלה או לא? הם צריכים באיזשהו מקום להגמיש גם את התנאים שלהם.
אני חושב שזה יתרום אולי בשוליים, כלומר, יהיו פה ושם אולי עסקים שזה ככה קצת יכול לעזור להם. אני לא חושב שאנחנו נראה את הבנקים מנצלים את כל קו האשראי הזה כדי לתת אותו לעסקים סופר מסוכנים. מי שמאוד מסוכן, ותדע, את זה לא נעים להגיד, אף אחד לא אומר. יש הרבה מאוד לקוחות שפשוט הבנקים לא רוצים אותם, לא רוצים להתקרב אליהם, גם אם תיתן להם
אשראי מסובסד,
לא מאמינים להם, לא מאמינים בהם, ולא מאמינים שכל עוד אין חיסון והמשבר הזה לא מאחורינו, שיש סיכויי הישרדות לעסקים האלה. הרבה מאוד בעלי עסקים אומרים, כן, אם תיתן לי וזה, אז אני אוכל לשרוד. כשאתה עושה ניתוח מפוקח של המצב שלהם בהתחשב בסיטואציה, די ברור שרבים מהם לא שורדים, והבנקים באמת גם סוגרים את הברזים. אין על זה כרגע יותר מדי תיעוד ויותר מדי כתבות, אבל הבנקים מחזירים צ'קים ללקוחות, סוגרים להם את הברז, לא מעט. דבר שני שהוא סופר חשוב בעניין הזה, אתה יודע שמאז שהתחיל המשבר, הבנקים אפשרו ללווי המשכנתאות לדחות את תשלומי המשכנתה. בהתחלה נתנו להם 3 חודשים, אל תשלם, אחרי זה 6 חודשים, אל תשלם. כמובן שהמשמעות היא שזה הולך להם כסף ללווי.
בוודאי, כן, הריבית דופקת.
בדיוק. בסוף השנה הסידור הזה אמור להסתיים ברוב הבנקים, ויש דילמה. האם צריך להאריך את זה גם לתוך 2021? ואני שומע שלפחות בחלק מהבנקים לא רוצים להאריך את זה. בנק ישראל אגב לא מחייב את הבנקים להאריך ולתת את הגרייס הזה, את הדחייה בתשלומים, אבל הוא די ממליץ להם ודי קורץ להם שכדאי לעשות את זה, מסיבה נורא פשוטה. אם כרגע הבנקים יגידו לכל מי שאיבד את העבודה שלו, זה לא מעניין אותי, אני רוצה שתפרע את ההלוואה שלך עכשיו, המשמעות היא שרבים מהם לא יצליחו לפרוע, הבנקים יצטרכו ללכת איתם למהלכים משפטיים, במקרים מסוימים לקחת להם את הנכס, להוציא אותם מהדירה שלהם, ואז מה יקרה? מה זה בדיוק ייתן לבנקים שהם יתקעו עם אלפי דירות, הם יצטרכו למכור אותם, ואם הם מוכרים אותם, המחירים ירדו, ופה אתה מדבר על משבר...
מתחיל עם כל הגלגל הגדול של משבר הנדלן שהיה בעבר ופוחדים ממנו גם בהווה.
בדיוק, כשהיו כמה כאלה בעולם, בארצות הברית היה בסוף שנות ה-80, היה ב-2008, כשאתה מוציא לשוק הרבה מאוד נכסים בבת אחת, אתה יכול לגרום פה זעזועים, פיננסיים, בנקאיים וזעזועים לשוק הדירות שאף אחד לא רוצה להתקרב אליהם. לכן כרגע מתחילים לדבר על משהו אחר, על מה שנקרא פריסה. נגיד שיש לי משכנתה ל-10 שנים, קשה לי לפרוע אותה כי אני פוטרתי או כי אשתי פוטרה, אז יכול להיות שהפתרון יהיה שיבוא ויגיד לך, תשמע, אז תיקח את המשכנתה הזו, תפרוס אותה ל-20 שנה, ואז ההחזר החודשי קטן, מי נקרא לזה 4,000 שקל ל-2,600 שקלים, ותנסה להתמודד ולהחזיר את הסכום הזה שהוא יותר קטן, אבל אל תיכנס שוב לגרייס ולדחיות של הפירעון של התשלום.
מצד שני, צריך תמיד לזכור שהדברים האלה לא רעים לבנקים עצמם. זאת אומרת שאם לווה הוא סביר, ואם הריבית היא לא אפסית, אז יש לא מעט בנקים שמאוד ישמחו לקחת ולפרוס הלוואה כזאת, כי בסופו של דבר, הלווה ישלם יותר כסף.
ברור, כל עוד.
מבחינת שנות הריבית.
ברור, כל עוד.
צריך לשים לב שהבנקים הם לחלוטין צד שיכול גם להיראות אינטרסנטי בכל ההליכים האלה של פריסת חובות. מה גם שיש מעליו איזשהו סוג של הבטחה ממשלתית כזאת או אחרת למקרה של צרה צרורה.
אז זהו, אז אין ארוחות חינם כידוע, בטח לא בבנקאות, וכל דחייה כזו יש לה מחיר. הרי לכסף שהוא לא נמצא אצלך יש מחיר, והמחיר הוא באמת ריבית ובפריסה יותר רחבה. אני חושב שהבנקים די מבינים בחושים שלהם שלא כדאי להם להסתכל על זה כעל הבטחה ממשלתית. בנק ישראל לא מתחייב להם פה שהוא יטפל בהם או יעזור להם.
בנק ישראל לא ייתן לאף בנק...
הוא לא ייתן להם לקרוס, אבל מצד שני הוא גם לא רוצה לקחת את האחריות של לבוא ולהגיד, תיתן אשראי לאיתן, תאריך לו את הזה, אבל אל תיתן להוא וכן תיתן לזה. זה דברים שבנק ישראל בדרך כלל נמנע מהם, משאיר את השיקולים האלה לבנקים. אתה גם רוצה שלבנק יהיה באמת שיקול דעת עצמאי, ושהוא לא יבוא ויפעל על פי הנחיות וינהל את תיק האשראי בהוראה מבנק ישראל.
אתה יודע, אחת התופעות שדי מדהימות שאתה קורא את התקשורת הפיננסית בארצות הברית, זה שמאז שהתחילה מגפת הקורונה, יש פחות פשיטות רגל ובקשות לפשיטות רגל מאשר בשנה רגילה. ואז אתה מבין שהסיטואציה הזאת של הקורונה והסיועים של הממשלות לאזרחים בעצם מכניסים את הכל לאיזושהי מתקופת ביניים כזאת לא, לא, לא ברורה. אז במקום להגיש פשיטת רגל, הוא קיבל $1,000, $2,000, $3,000, אתנו קראו לזה פעימה אחת, פעימה שתיים, פעימה שלוש. בינתיים הוא לא עושה שום דבר, למרות שהעסק שלו מורסק לחלוטין. השאלה הגדולה, מתי בסופו של דבר יכירו במציאות האמיתית ויעשו את הדבר שמתבקש לעשות, שזה פשיטת רגל או הודעה בזה שהעסק הזה הוא כבר לא חי.
כן, אנחנו נמצאים כרגע בעיצומה של ההתערבות המלאכותית, נקרא לזה, ההתערבות הממשלתית, הגדולה כנראה בהיסטוריה שאנחנו מכירים לפחות, מאז שאנחנו חלק מההיסטוריה, והממשלות מזרימות הרבה מאוד בישראל, 200 מיליארד שקל, המון כסף, באמת סכומי עתק, ואני לא חושב שאפשר לשפוט את המצב האמיתי לפי באמת הנתונים עכשיו שנתוני פשיטות הרגל או החזרות הצ'קים, כי כרגע יש הזרמה מסיבית של כסף, הנשמה, תקרא לזה חיבור למכשירים לצורך העניין, וכל עוד יש התערבות, מה שנקרא, של מכשירים, קשה לדעת באמת מהו מספר החולים הנפגעים האמיתיים במשבר הזה. כשתפסיק ההתערבות הממשלתית, אני חושב שאנחנו נדע בדיוק מה עומק המים בבריכה וכמה באמת טבעו כן. ולא שרדו את המשבר
הזה. ואז יהיה פחות נעים.
שלום לליאור דטל.
שלום סמית איתן.
שלום.
כתב החינוך שלנו, אתה מפרסם הבוקר בדמרקר תחקיר על פורום השייטת, בעצם הפורום שבאמצעותו שר החינוך יואב גלנט מנהל את משרד החינוך, וזה מה שנקרא לצנינים בעיניהם של הפקידות הוותיקה של משרד החינוך, מדברים על השתקת בחירים, על מינויים מוזרים, ובסופו של דבר, יכול להיות שכל הדברים האלה לא מעסיקים את ציבור ההורים בישראל, מה שכן מעסיק אותם זה השאלה מתי מערכת החינוך תתפקד ובאיזה צורה, והשאלה אם היא בכלל יכולה לתפקד כשיש כאלה מחלוקות בין הפקידות שמנהלת את משרד החינוך ברגיל ובין האנשים שגלן טבעי ושאולי הם פחות מנוסים בתפעול של המערכת הזו.
או שזה הכל פוליטיקה.
כן, אז יש גם בעיה בתוך משרד החינוך וחילוקי דעות בתוך המשרד. לא חילוקי דעות, פשוט העובדים שהם אומרים שלא מתייחסים אליהם והם לא יודעים מה קורה. ההחלטות מתקבלות באופן שנראה גם לאורחים במשרד וגם אנשים בשטח באופן לא מצוי. למשל, המתווה שהמשרד הציג לפתיחת הלימודים בעלות של 7.5 מיליארד שקלים וגיוס של 13,000 מורים נוספים בתוך 5 שבועות, זה משהו שאף אחד לא ברור איך הגיעו לזה ולמה, רק לא בזמן הם קיבלו...
זה בכלל קרה? זה קרה? הם גייסו 13,000 מורים?
נכון, גויסו 13,000 מורים, בתוכם חצי מהם בערך לא באמת מורים, הם רק עברו הכשרה מזורסת בזום, ולדעתי זה אמור להספיק גם בשביל כיתות א' וב', אפשר בכוח האדם הקיים לחדש ללימודים, ממש בקרוב, פשוט במשרד החינוך לא מוכנים לשמוע רעיונות יצירתיים יותר, הם מתעקשים שיאשרו את המתווה שהם מציעים, ודרך אגב אף אחד לא יודע מה המתווה שהם מציעים, כי הם מדברים על כל מיני עלויות ועל כל מיני תוכניות, אבל עד היום הם לא הציגו מתווה מסודר, ברור שמוסכם על כל המשרד.
וזה דבר שחייב להיות לפני...
אני מבין שאומרים מאוד חשוב שהלימודים יתחדשו, אבל גם חשוב לדעת איך הם יתחדשו, וזה אנחנו לא יודעים.
מתי נדע?
תשמע, דנים בזה היום, אבל לגבי הדרישה של המשרד, לקפסולות ולגייס מורים ודברים כאלה, כבר היום יש במערכת מספיק מורים בשביל לעשות קפסולות או קבוצות קטנות בכל השכבות פחות או יותר. ואפשר לעשות את זה, זה לא כזה מסובך. מה שקורה במשרד מאוד מוזר לי, הריב ביניהם למשרד הבריאות, בטוח לא תורם, מישהו צריך לטפס על זה ולעשות פה סדר.
כן, ליאור, אני שומע מהרבה מאוד הורים לילדים קטנים, דאגה מאוד גדולה, שבעצם שנת הלימודים הזו שנה עבודה, ויכול להיות שהיא באמת תהיה כזו, גם אם יפתחו את מערכת החינוך, ואז אתה יודע, ישביטו בתי ספר, וישביטו צוותים רפואיים, וחלק התלמידים ילכו לבידודים וכולי, ונשאלת השאלה, בכל התוכניות שנבנות במשרד החינוך, מתייחסים לשאלה, איך נקרא לזה, החינוכית עצמה, או שמתייחסים לשאלה התפעולית, שהמשק זקוק פשוט לסידור, שבאמת גם לא יגדיל את התחלואה, גם בכל זאת יאפשר להורים לצאת לעבודה, אבל השאלה, מסתכלים על זה כשנת לימודים שבה באמת אפשר להפיק משהו, או איזה פתרון ככה טלאי על טלאי?
או לחלופין, בהמשך לאותה שאלה ממש, האם הם משקללים את הנזק הפדגוגי שנגרם לתלמידים, מתוקף זה שחלקם לא לומדים, חלקם נושרים, חלקם לא מסוגלים להתחבר לזום, והמחירים שמדינת ישראל והחברה הישראלית ישלמו בעתיד כתוצאה מהשנה הזאת?
טוב, אז תקשיבו, ממה שאני רואה מהחומרים שיוצאים מתוך משרד החינוך, וגם משיחה עם אנשים בתוך המשרד וברשות המקומיות, במשרד לא מקבלים דיון רציני על שום דבר, ובטח לא על השאלות האלו. אני בטוח שהם עובדים ועושים דברים, אבל לא בקים, לא מתייחסים לסוגיות האלו ברצינות. מבחינתם, מה שקרה בראשון ספטמבר אמור להמשיך, המערכת תפעה במקום, ואין דיונים משמעותיים על הנזק התלמידים, ואיך לפצות עליו, ומה עושים תלמידים בסיכון, מה עושים תלמידים שנתקו מזום, תלמידים שהמצב שלהם ידרדר, תלמידים למחשבים, כמעט אין לזה דיונים. ויש הרבה דברים שאפשר גם לעשות. נגיד, יש הרבה הורים שמתלוננים על פגיעה נפשית בילדים שלהם. מאוד בקלות, אפשר להגיד למורים שלהם, שמישהו ינחה את המורים של תלמידים, להגיע להם הביתה, או ליועצים, או לפסיכולוגים החינוכיים, שימצאו אותם, שידברו איתם. אלו דברים שלא עושים, המון המון דברים קטנים שאפשר לעשות בשביל לשפר את המצב ופשוט לא עושים אותם.
כשאתה מתרשם שהסיבה לכל הכשלים הללו זה באמת איזשהו נתק תפעולי ונתק פוליטי בין השר יואב גלנט והצוות שהוא הביא, שאולי הוא טוב בדברים אחרים אבל הוא לא מנוסה בחינוך, לבין בוא נקרא לזה הפקידות הוותיקה? איפה התקלה? למה דברים שנשמעים הגיוניים לכל אחד מאיתנו שאתה אומר, לא יוצאים לפועל?
כן, אז גם הנושא הזה, יש פה איזשהו רצון של גלנט לקבל את ההחלטות בעצמו יחד עם המנכ"ל שלו, או בפורומים יותר מצומצמים.
שזה לגיטימי, הוא בכל זאת השר.
כן, יכול להיות. הוא מינה, בשביל זה בדיוק, הוא מינה אבל בעדת מומחים של אנשי חינוך, שהוא אמר שמעטו זה מנכ״ל, זה לא. בוועדה הזו יש הרבה אנשי חינוך שהתכנסו מאז יולי 3 פעמים בלבד, ובכל החודש האחרון הם לא התכנסו בכלל, והם לא מעורבים בכלל בכל תהליך של חזרה ללימודים או הלמידה מרחוק. אז גם הוועדה שהוא מינה בשביל לעזור לו לא בדיוק פועלת. אבל כן, יש פה עוד בעיות, כי יש פה גם ניתוק מהשטח, שהוא מתמשך כבר המון זמן, עוד לפני שיואב גלנט נכנס כשר החינוך. יש איזשהו משהו במשרד, אני לא יודע מה, משהו בתוך משרד החינוך, אולי זה אפל שר החינוך, אולי לא. הם לא כל כך מוכנים, לא כל כך פתוחים לעצות או תוכניות מבחוץ.
תגיד לי, יכול להיות שמשרד הבריאות מזהה את הבעייתיות הזו במשרד החינוך, שאין שם איזה קול נורא נורא ברור, שיש שם באמת את המתח אולי בין הפקידות הוותיקה, הפדגוגית, בין הפורום שבאמת גלנט הביא, ומאחר ואין פה משרד עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה ומאוד מוצקה, משרד החינוך, משרד הבריאות אומר, טוב נו, עד שאני לא אקבל שם באמת התייחסויות מאוד מאוד רציניות וברורות, עדיף למרוח את זה.
לא, אז מה שקורה זה שבמשרד הבריאות, ואני מבין את זה מאנשים שהיו נוכחים בשיחות על חידוש הלימודים בגנים בין משרד החינוך למשרד הבריאות, מה שקורה זה שמשרד הבריאות כן רוצה תשובות ממשרד החינוך, וכן רוצה שהמשרד יעשה דברים, במשרד החינוך לא נהנים לבקשה של משרד הבריאות, ובסוף משרד הבריאות מוותר, ומאשר בממשלה תוכנית שהיא לא טובה. זה בדיוק מה שקרה עם החזרה לגנים. משרד הבריאות ביקש למצוא דרכים ללימודים בצהרון, בלי להרבב כיתות, כדי לשמור על כיתה הרמטית. משרד החינוך התעקש שאי אפשר, ובסוף אישרו את זה. או משרד הבריאות ביקש לא לעבוד בימי שישי בשביל שלא יהיו גנות משלימות, תלמידים יחשפו לפחות אנשי צוות, משרד החינוך אמר אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, ובסוף אישור את זה. יש פה גם חולשה של משרד הבריאות, וגם מתיחות בין המשרדים שלא, שרק מזיקה לכל התהליך הזה.
תודה רבה ליאור דטל.
תודה.
סמי פרץ, תודה רבה.
תודה גם לך. זהו, עד כאן. אינטרסנטים להיום. אנחנו נהיה פה גם מחר, עם עוד אינטרסנטים חדשים. תודה לאמיר פקטור, תודה לדן ברומר. להתראות.
להתראות. We'll be right back.